אנחנו מנסים להבין למה שאול לא משתף פעולה עם שמואל. זה התחיל ככה, חזרה קצרה קצרה. לשמואל עושה כל מאמץ כדי למשוח את שאול למלך. והוא מושך אותו, אפשר להגיד, הוא ממליך אותו שלוש פעמים בסוף. למה שלוש פעמים? למה לא פעם אחת? כי שאול לא רוצה להגיד שם פס, אז אני לא אגיד את זה, אבל אם הייתי משתמש בשפה כזאת, ככה הייתי אומר. כי שאול לא משתף פעולה עם שמואל. שמואל מושך אותו ברמה, בעיר שלו, כשהוא הולך לשאול אותו איפה האתונות. שם הוא גלל שהוא יהיה מלך, הוא מושך אותו, הוא מנשק אותו, הוא נותן לו את שלושת האותות. זה לא אותות רק ידע, הוא הופך אותו לנביא. והתנבט עימם, ושאול לא, אפילו לאבא שלו, לדוד שלו לא מגלה. ודבר המלוכה לא יגיד לו. אחרי זה פעם שנייה שמואל אוסף את כולם למצפה, ושם מטיל גורלות. ושאול גם מנסה לברוח מהגורלות. וגם אחרי זה, אתם רואות, שהוא התעלם מזה לחלוטין. כבר משכו אותו, זהו, כל עם ישראל יודע, והוא חורש עם הבקר, אף אחד לא מתעניין בו. הפעם השלישית זה פעם ששאול תופס יוזמה והוא נהיה מלך לבד. כשנחש מלך בני עמון מאיים על עם ישראל, אז שאול תופס פיקוד והוא מוליך אחריו את עם ישראל למערכה. ואז מושכים אותו בגלגל וכולם שמחים מאוד, ואתם דייקתם ושמתם לב שרק שמואל שם לא שמח מאוד, כי שמואל עומד מלא סימני שאלה קשים. הוא אומר, מה קורה עם האדם הזה? מה קורה? אני אומר לו, תהיה מלך, תהיה מלך. הוא מסרב שתף פעולה, פתאום הוא כן יהיה מלך, מה קורה פה? כדי להסביר את שאול, דיברנו, אני חושב דיברנו על זה שהוא בן של רחל. דיברנו על זה שהוא בן של רחל? כן, בן של רחל זה לא רק לספר בספר שלו מי, איך קוראים לסבתא. זה כל שורשו, מהותו, נשמתו, מהות חייו, מהות עבודת השם שלו. תראו, בין אם אני בן של רחל, בין אם אני בן של לאה, אז בכל מקרה אלוקים יפקיד את העולם הזה בידיים שלנו. אלוקים ברא עולם, והוא יכול לעשות הכל. אלוקים יפקיד את עולמו בידיים שלנו. אלוקים נתן לו בחירה חופשית. והבחירה החופשית הזאת אומרת, האם אני יתקן עולם במלכות שדי, או חלילה יקלקל ויהרוס. רק מה הוא שם בידיים שלנו? בזה יש הבדלים אדירים בין רחל לבין לאה. מבחינת בניה של לאה, לאה ובניה של לאה, אז אלוקים נתן בידינו את הבחירה החופשית להיות צדיקים או לא להיות צדיקים. זהו, הכל בידי שמיים. חוץ מיראת שמיים, זה משפט שאפשר לנהל ויכוחים עמוקים מאוד לגבי מה הכוונה שלנו. אני מקווה שגם בני לאה, גם את בת של לאה, אז את תחליטי אם את תהיי צדיקה או עוד יותר צדיקה, אם תתפללי או איך תתפללי, אם תקשיבי לתורה ונביא, זה החלטות שלך, והחלטות שלך קובעות הכל. החלטות שלך, הם יקבעו. אלוקים יצר מערכת אלוקית, אבל נתן לך את הכפתור. את יכולה לחוץ על הכפתור ולהחליט לאלוקים, תראי מה הוא. יפקיד בידייך, תראי כמה הוא בטח בך, תראו כמה הוא מאמין בך ובוטח בך. אם הוא נותן לך את כל היקום, כנראה שאת ראויה לזה. אבל יש הבדל עמוק בין בניה של רחל לבניה שלהם. שבניה של רחל, דיברנו נכון, אלמא דאיתגליה, הסגרנו, ואלמא דאיתקסיה. בניה של רחל מבינים שהכל בידי יראת שמיים, זה לא רק כמה הצדיקה בתוך עולמך הפנימי, זה כמה התופס תחריות על העולם. בניה של רחל רואים את הקדוש ברוך הוא בכל פינה, בתוך העולם הזה, בתוך המציאות. זה מגולה. אחרי אתם זוכרות, היא גם יפה תואר וגם יפת מראה. ולאה לעומתה יפה תואר, אבל היא לא יפת מראה. מה פירוש? היא לא רואה את העולם באופן חיובי, משום שהיא צודקת. משום שהיא רואה את כל הבעיות והקשיים, והמורכבויות והפערים. ובעיקר עסוקה בעתיד, בעתיד. הרחוק, 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 ולשם היא צועדת. וההווה הוא כמעט חסר משמעות ביחס. כל ההתקדמויות ההוויות מצד העולם הזה. מה יש לנו? יש לנו רק תורה ומצוות ומעשים טובים. זה מה שיש. וזה הכל, לא צריך יותר מזה. זה יש לנו רק. אבל בניה של רחל, ופה אנחנו פוגשים את גדול בניה של רחל, את שאול, שהוא רוצה להיות מלך. הוא האיש הכי ענב בעולם. הוא לא רוצה להיות מלך כי זה תהילה ושם ותפארת. הוא רוצה להיות מלך כי הוא מבין שעם ישראל חייב להקים מלכות. מאז המלחמה מול פלישתים עם ארון הברית, מאז הוא הקים את המזרחות המערכה, מאז היה ברור לו שכדי שעם ישראל יחיה, הוא חייב להקים מלכות. ולכן הוא חותר לעד המלכות, אבל הוא חותר בדרך הטבע, ובא שמואל ומגלה לו בנבואה שהוא יהיה מלך. אז הוא אומר לו, מה? שמואל, שאול מאמין לשמואל במיליון אחוז. זאת אומרת, שאול יודע ששמואל הוא נביא, והוא יודע שזה מה שצריך להיות, אז בא שמואל ומגלה לו, שמה אתה מגלה לי את זה? שמה אתה מגלה לי את זה? בעניה של רחל חושבים שהשם רוצה שנעשה הכל לבד. גם אתם חושבות ככה, נכון? אנחנו גם בנים של רחל וגם בנים של לאה. זה ברור שזה מעורב בנו. אבל יש משהו דומיננטי. את שייכת לשבט מסוים בעם ישראל. שבט שהוא יותר, יש צדדים דומיננטיים יותר. מה, את יותר בת של לאה או יותר בת של רחל? אבל בכל מקרה, גם בניה של לאה זה לא מחלוקת שחור לבן. גם בניה של לאה, ברור שיש דברים שאת לא רוצה, שאת יודעת שאת חייבת לעשות לבד. מה את חייבת לעשות לבד? מה את לא רוצה שיעשו בשבילך? הרבה דברים, נכון? אתם בסוף השיעור תצטרכו ללכת עד לחדר האוכל שהוא בעבר השני של הרחוב. זה מרחק עצום, נכון? אפשר לשים פה כיסאות גלגלים. מישהו ייקח אותך וידחף אותך. טוב, ברור שאנחנו לא נעשה את זה, נכון? אם מישהי נכה, אז ברור שהיא כן תעשה את זה. זה ממש לא בושה להיות נכה. מהרבה סיבות זה אפילו סוג של גאווה. אולי. אבל אם אני נכה במשהו, אז אני אשתמש בכל מה שאני לא יכול לעשות לבד. אבל אם אני יכול לעשות לבד, אז מה שאני יכול לעשות לבד, אני לא רוצה שיעזרו לי. אני לא רוצה להיות אוכל חינם, אני לא רוצה להיות פרזית, אני לא רוצה להיות מגבץ נדבות, אני לא רוצה שיעשו לי מה שאני יכול לעשות לבד, לא רוצה. אם את לא מסוגלת לעשות משהו, אז זה ממש לא בושה. תשתדלי, לא מסוגלת, בסדר? תקבלי עזרה, אבל אם את מסוגלת, למה שיעזרו לך? אם את מסוגלת לעשות משהו בקלות, למה להיות בטלנים? למה להיות עלובים? למה להיות כאלה? רפוסים כאלה, מה שאנחנו יכולים לעשות לבד, נעשה לבד. אז זה יותר קל, אז מה אם יותר קל? לא נולדנו כדי שיהיה לנו יותר קל. זה בכלל לא משמח כשמשהו יותר קל. זה ממש לא נותן לנו כלום, זה יותר קל. גם בניה של לאה יסכימו, נכון? שלא נולדנו כדי לשבת בכיסא ולהגיד לכולם מה לעשות. תביאי לי את זה, תקחי לי את זה, תעשי לי את זה. מי שמהות חייה זה תוכנות מסובכות מאוד כדי לדעת איך לדלג על התורנות שלה בשטיפת חדר ובשטיפת כלים. זה לא חיים מפוארים, כל מי שאת מעריכה, באיזה תחום שלא יהיה, בתחומים מרשימים יותר ומרשימים פחות, זה אנשים שעבדו קשה, עבדו קשה. אנחנו מאוד מעריכים משמעת עצמית וכוח סבל ודבקות במטרה ונחישות. ועמידה על העקרונות, זה דברים שנראה לנו שזה חיים, זה כסה לחיות. לאכול גלידה זה ממש משעשע, אבל זה לא מה שתכתבי בביוגרפיה שלך, נכון? אכלתי גלידה ולא שטפתי כלים וישבתי על הכיסא, סליחה, כיסא נוח. זה לא מהות חיינו. בסדר, מותר קצת, אבל זה ברור גם לבניה של לאה, אבל לבניה של רחל זה הרבה יותר ברור. בניה של רחל ברור שאת כל הבעיות שבעולם, תפקחי את העיניים, תסתכלי סביב, תראי כמה הבעיות יש בעולם, ואלוקים אומר לך שאת מסוגלת. למה את מסוגלת? כי נשמה שהקדוש ברוך הוא נתן בקרבך, טהורה היא, הוא ברעה, הוא יצרה. הוא נפח בך משום שאלוקים, זה לא במקום אלוקים, זה בשם אלוקים. זה למענך אלוקים חיים. לכן שאול יושב מול מצב ביטחוני מאוד מאוד מסובך. מצב פוליטי מסובך, מצב מדיני מסובך, גם מצב רוחני מסובך. והוא אומר, אנחנו נתקן, אנחנו נתקן. זה יכולה להיות אמירה שנראית חילונית כזאת, אמירה כאילו. אין השגחה, אבל זה ודאי לא שאול. שאול הוא כולו, כולו, כולו אמונה, כולו למען שם השם, כולו מתוך קדושה. מתוך קדושה הוא ניגש לעולם הזה. מבחינתו זאת עבודת השם. למצוא מקורות פרנסה, להעניק ביטחון, לבנות את צהל, זה לא אין ברירה. זה מה שהשם מבקש ממני. הקדוש ברוך הוא מסר את עולמו לשומרים, ומי השומרים האלה? מי שתחליט להיות שומרת, אז יתברר למפרע שאלוקים מסר את העולם בידיה. אז הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, את מחליטה לבד, את מחליטה לבד, ככה אלוקים ברא. מה זה יראת שמיים? זה באמת מחלוקת עמוקה מאוד. האם זה רק להגיד תהילים ולשמור מצוות ולהקפיד? זה לא רק, זה המון. או שבמקביל, אנחנו גם מקשיבים לשם השם. אתם זוכרות ששאול פגש את אלי ואומר לו, מה היה הדבר? בני, אומר לו, מערכה, מערכה, ואלי אומר לו, אני לא מבין שום דבר. זה שני ענקים, ענקים, קדושי עליון, שמבחינת אלי להציל את עם ישראל זה לשמור על התורה, ולשמור על התורה, ולשמור על התורה. והוא צודק. ומבחינת שאול להציל את עם ישראל זה להקים צבא מקצועי, והוא צודק. שניהם צודקים. אלוקים בכוונה ברא ליעקב ולנו גם אמא שנקראת רחל וגם אמא שנקראת לאה. קוראים לזה משיח בן יוסף, נכון? שמעתם את המושגים? משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. משיח בן יוסף זה כוחות כאלה שגואלים את עם ישראל דרך הטבע, דרך העולם עצמו. למה כל כך חשוב לגאול את אלוקים, את העולם דרך הטבע? יש איגרת, באיגרות ראיה ג', איגרת תו שינון ג', איגרת מאוד מאוד יסודית בצפיית הישועה. אז הרב מדבר שם על שתי סוגי גאולות. גאולה טבעית וגאולה על-טבעית. על-טבעית לא באלף ולא בעין. גאולה ניסית. הרב מסביר שם למה גאולה בדרך הטבע היא גאולה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר עליונה והרבה יותר עמוקה מגאולה ניסית. מדוע? זה נראה הרבה יותר בומבסטי, הרבה יותר מרשים כשיש ניסים, נכון? פתאום, וואו, זה ברק מהשמיים. הקיעו אבנים מהשמיים על האויב ומאוד מאוד מרשים. מה ההבדל? למה גאולה טבעית היא הרבה יותר עמוקה? משום שאלוקים ברא עולם, ובעולם הזה יש בעיות, יש בעיות. הגאולה פותרת את הבעיות. אז איך אפשר לפתור את הבעיות? עם נס. מה זה נס? נס שאלוקים יפר את חוקי הטבע, ויהיה הכל טוב. למשל, את, איך את תהיה צדיקה? עזבי עכשיו את העולם, בסדר? אני רוצה להיות צדיקה. יש לי חיסרון. יש איזה חיסרון? אתם לא מכירות חיסרון. אבל אני אח שמישהי מאוד, לא יודע, לא עולה בדעתי שום דבר. נניח שמישהו לא מספיק רגוע, בסדר? והוא מאוד רוצה להיות רגוע. אז אפשר לעשות את זה בשתי דרכים. איך אפשר לעשות את זה? אפשר לעשות, נניח שימציאו איזה זריקה, יזריקו לו למוח והוא יהיה רגוע. נכון? יש באגדות של אירופה כזה שיקוי אהבה. הוא רוצה שהנסיכה תאהב אותו, אז הוא שם לה בתוך הקפה את שיקוי אהבה, ומאז היא אוהבת אותו, נכון? בכמה קונים שיקוי אהבה כזה? אין לי מושג, אבל לא כדאי לקנות את השיקוי הזה, נכון? למה לא כדאי לקנות את השיקוי הזה? אין כזה שיקוי, בסדר? אבל זה באגדות של אירופה. למה לא כדאי? כי היא לא אוהבת אותו הנסיכה, נכון? כי סינדלו את המוח, כי הפנטו אותה, כי הלפו אותה, כי סיממו אותה, אז היא מתנהגת כאילו אוהבת אותו. היא לא אוהבת אותו באמת. זאת אומרת, אתה מקבל את התוצאה בלי הדרך. מה זה תוצאה בלי הדרך? אני רוצה לדעת, להיות תלמיד חכם, אני רוצה לדעת הרבה גמרא. יכול להיות שימציאו איזה, לכולנו יהיה כזה חיבור של USB, ידחפו לי איזה דיסק און קי, פרויקט השוט ידחפו לי למוח, ויכול להיות שאני יודע את כל הגמרא, נכון? כן. אבל זה כלום. זה לא מעניין. אלוקים לא צריך שימציאו דיסק און קי, אלוקים בשנייה יכול. אלוקים בשנייה יכול לעשות אותי צדיק עליון. אלוקים בשנייה יכול לגרום לך שתתגברי על כל חסרונותייך, נכון? לא, לא נכון. משום שאת לא תתגברי על חסרונותייך. יחליפו לך את המוח. אם אני רוכש מדרגה, אתם רואות, אני כל מה משתמש במילה רוכש, אני לא רוכש. אם הזריקו לי זריקה ודרך זה פתרו לי בעיה מידותית, אני בעצם לא תיקנתי את המידות שלי, נכון? בעזרת זה כמו שיש לי יד פגומה, ניסרו לי את היד הזאת וחיברו לי יד ביונית. אז היד שלי כבר כלום. אני מנסה להסביר ואני לא יודע אם אני מצליח. אני מקווה ואפשר לתקן אותי. כשמתקנים אותי מראים שאני אלוקי. כזה בכל שם את העולם, הוא לקח עולם שנראה העולם הכי לא אלוקי. יצא לכם פעם להיות בעולם הזה? הסתכלתם סביב? אז יש עמים כאלה שנראה הכי לא הגיוני שאלוקים ברא את העולם הזה. העולם הזה נראה לפעמים כל כך עגום. לפעמים. זה עולם כל כך יפה וזורח ופורח ומהיר. אבל לפעמים. תחפשי איזה ספר שככה רואה את העולם או תשמעי איזה שיר. אבל לפעמים העולם הזה נראה כאילו אין סיכוי שאלוקים משגיח עליו. יש כל כך הרבה צער וכאב. ככה הוא נראה. אז אפשר לעשות נס. ומה יקרה בנס? לא יתקנו את העולם הזה, נכון? יחליפו את העולם הזה ב... אני מאוד עצלן, אז הזריקו לי זריקה, עשו לי ניתוח במוח, ומאז אני אקום בבוקר. אני לא תיקנתי את עצמי. מי שאני הייתי בעצם הוא לא מתוקן. החליפו אותו, זה כמו ש... יש לי עת, שלא כותב עת זה זכר, נכון? הוא לא כותב טוב, אז החלפתי אותו באות אחר, אבל העת ההוא מקולקל. אז אם בנס תקנו לי את המידות, אז אני נשארתי מקולקל. החליפו אותי. החליפו, זה לא אני. עשו איזה קסם. אני לא גדלתי בתורה, בסדר? אם מישהו התמסר למען התורה, והקריב למען התורה, והתמיד למען התורה, וויתר למען התורה, ולמד עוד ועוד ועוד ועוד, ונהיה, אתה מתחר, אני מעריך אותו. אבל אם מישהו דחפו איזה פלאג למוח, אז הוא לא נהיה, זאת אומרת, הוא יודע הרבה, אבל כמו שאני לא מעריך את פרויקט השו"ת, נכון? אף אחד פה לא מתרגש, יו, ראיתי את פרויקט השו"ת. זה משהו טכני, זה כלום, זה לא מעניין. הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נתקן את העולם, לא שנחליף אותו. הקדוש ברוך הוא גם יכול לתקן, נכון? הוא יכול בשנייה אחת להפוך אותך ליותר צדיקה משה רבינו. אבל זה בדיוק הביטוי, זה להפוך אותך. מי את? את נשארת למטה. החליפו לה חלקים, באופן מטאפורי אני מתכבר, החליפו לה חלקים וגרמו שבמקומך נהייתה מישהי צדיקה, וזה לא את. כוחות הנפש שהיו לך, המאבקים הפנימיים שהיו לך כשלו, הם לא הצליחו להתקדש. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שנראה מאוד קטן, והוא אמר, תעשי לי טובה, אני שולח אותך ששליחות מאוד מאוד מסובכת, אבל את מסוגלת, תעשי לי טובה ותוכיחי שאפילו העולם הקטן הזה הוא עולם אלוקי. איך תוכיחי בחיים שלך, בהתנהגות שלך, בבחירות שלך, בלבטים שלך, בהתמודדויות שלך? לאלוקים אין בעיה לברוא עולמות קדושים וטהורים ועילאים. להפך, יש לו את הבעיה לברוא את העולם הקטן הזה. הוא ברא עולם מסובך מאוד, הוא ברא דימויים מסובכים ומורכבים, והוא אמר לך, את מסוגלת, את יודעת מה את מסוגלת? לעמוד מול כל האתגרים שאת רואה. תאספי את כל האתגרים שאת רואה, קודם כל האתגרים האישיים שלך, ואחרי זה האתגרים של עם ישראל, אם את מלכותית גם. את עמדים מול האתגרים ואל תקטרי. וכמה שהאתגרים שלך יותר גדולים, סימן שאלוקים יותר סומך עלייך, ואלוקים יותר בוטח בך. אם היית פחות רצינית, אז הוא היה שולח אותך לאיזה משימת בלאי. הוא אומר לך, התפקיד שלך זה לעמוד בפינה ולעשות אפצ'י וללכת. אבל אם הוא נתן לך כל כך הרבה אתגרים, משפחתיים ותרבותיים ויצריים ומידותיים, אז תגידי, יואו, באמת מחזיק מני אלוקים, כי אלוקים אומר, תעשי טובה, תעשי לי טובה אישית. כן, זה מה שהוא ביקש מאיתנו. וגם את המקום המסובך הזה תוכיחי שהכל אלוקי, שהכל אלוקי. לא שאפשר להחליף אותו במשהו אלוקי, שהוא עצמו אלוקי. אז זה לא מעניין אותנו אם מישהו הגיע להישג כי הכריחו אותו. זה לא. נניח שאת מאוד עייפה ומאוד חם לך, ויש לך אקדח, את רואה מישהו עם בקבוק מיץ קר, את מאיימת עליו, אומרת לו, אם לא תיתן לי את המיץ, אז את לא צריכה להחליט את המשפט, והוא נותן לך את הבקבוק. אז ממעזה יש לך בקבוק מיץ, אבל כן, זה לא מה שאת רוצה, נכון? את רוצה שמישהו יאהב אותך, להיות יקרה למישהו. את רוצה שמישהו ייתן לך בקבוק מיץ קר, כי את יקרה לו וחשובה לו, את זה לא תשיגי עם אקדח. לא תשיגי. אין ערכים בלי בחירה חופשית, אין. אין חסד בלי בחירה חופשית. גם אין אכזריות בלי בחירה חופשית. אתם יודעות שבעלי חיים הם לא בעלי חסדים, והם לא אכזרים, הם מכונות, הם מכונות, מתות. זה רק נראה. אז אם יקרה נס, אז הבעיה תיפטר, נכון? אבל הבעיה לא באה לעולם בשביל להיפטר, הבעיה באה לעולם בשביל שאת תפטרי אותה. כל האתגרים שלך, את מסוגלת, מסוגלת. אין לך שום אתגר שקרה בטעות, אין שום דבר שקרה בלי כוונה. אף אחת לא נולדה פה, אף אחת לא נולדה פה, כשאלוקים יצא להפסקת צהריים ונפלה איזה נשמה, התגלגלה דרך חרצים. זה לא עובד כך. אלוקים יושב בדיוק על איך נראה העולם, ואיך נראה הדור הזה, ומה התנאים, ומה המשפחה, ומה הסביבה. על הכל אלוקים יושב בצורה מדויקת. ואם לתוך התוכן הזה, אז הוא אומר, ילדה שלי, אני צריך אותך, שתראי לכל העולם כולו, שגם בנתונים האלה נמצא אלוקים. זה נקרא גאולה דרך הטבע. גאולה דרך הטבע זה גאולה שמתקנת את הטבע. גאולה ניסית זה גאולה שהטבע נשאר באלבונו, בחילול השם שלו. הטבע באמת אומר, אין בתוכי אלוקים, רק יש משהו יותר חזק ממני. אנחנו לא רוצים משהו יותר חזק, אנחנו רוצים מה? שבתוך הטבע יתברר שהטבע עצמו הוא אלוקי, רק שבשביל יברר שהטבע עצמו הוא אלוקי. זה בניה של רחל. בניה של רחל אומרים, אבל צריך לעבוד מאוד קשה, נכון? הם לא מאמינים בניסים, הם יודעים שיש ניסים, הם לא רוצים, הם לא רוצים. איך בר כוכבא היה יוצא למלחמות שלו, הוא אומר, לא תסעוד ולא תכסוף. מכירות את זה? למדתם בל"ג בעומר? אומרים לאלוקים, בר כוכבא יצא למלחמות נגד הרומאים, שזה הצבא הכי 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 אדיר בעולם. ואיזה פחד אלוקים, איזה תפילה לפני יציאה לקרב, כולם פתאום מכוונים כאלה כוונות. אז ככה הבעיה במלחמות של בר כוכבא, הוא אומר לאלוקים, בבקשה, אל תעזור ואל תבייש. כי מי שעוזר, מבייש. מה הדבר הראשון שאמרתם כשלמדתם לדבר? אתם זוכרות? לפני אבא ואמא בדרך כלל אומרים, אני לבד. את רוצה לשרוך נעליים לבד, את רוצה לקפטר לבד, את רוצה לשטוף כלים לבד. מי שיש בו הערכה עצמית, מי שיש לו כבוד במובן היפה והברור של המילה, מי שיש לו תקווה, מי שיש לו שמחה, הוא רוצה לבד. מה שהוא יכול, יש מה שהוא לא יכול, אחרים יכולים, נכון? אבל יש אתגר, אז יש אתגר, לפעמים האתגר קל, לפעמים הוא קשה, לפעמים הוא עוד יותר קשה, לפעמים הוא הרבה יותר קשה, אבל זה התפקיד שלי, זה השליחות שלי, לפעמים צריך לפתור, לפעמים צריך, לשרוד, לפעמים צריך באופן חלקי. אז שאול אומר, אני יודע שעם ישראל צריך מלוכה, אני אקים מלוכה, בא שמואל ואומר לי, אני מושך, מה אתה מושך אותי? כאילו, מה אתה רוצה לקלקל את הכל עכשיו? מה אתה עושה לי ניסים? אם מישהו עושה לך ניסים, הוא מבייש אותך, נכון? אם לא למדת למבחן ואת לא יודעת שום דבר, ובא המורה ואומרת, חמודה שלי, תקבלי 100. זאת אומרת, איזה יופי, נכון? איזה נחמדה המורה הזאת, אני כזאת 0 והיא נתנה לי 100. אבל אם את שורקת את החומר מכל הכיוונים, עבדת עליו חודש שלם, את מה זה אלופה, תסלחו לי על משל הטיפשי, ובא המורה ואומר לך, נחמדה שלי, אני כל כך מרחמת עלייך, את יודעת מה תקבלי 100. אז מה תגידי לה? תגידי, מה את מרחמת עליי? מה את נותנת לי 100 גם בלי לרחם עליי? מה מרחמת עליי? את חייבת לי 100. את חייבת לי 150 מרוב שאני יודעת החומר. אם את יושבת בעבודה ועובדת קשה כל החודש, צריכה לקבל בסוף החודש 5,000 שקל, את עובדת, מגיע לך 10,000 שקל. בסוף החודש באה הבוסית ואומרת לך, אני כל כך מעריכה אותך שהחלטתי לצ'פר אותך ולתת לך משכורת 5,000 שקל. אז תגידי, מה תצ'פר אותי? אבל מי את? את חייבת לי, ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם מידת הדין, אתם זוכרות? מידת הדין זה שהקדוש ברוך הוא ביקש מעולם שיגיע לו, הקדוש ברוך הוא ישפיע לנו אין סוף, הוא מבקש מאיתנו שנגיע לנו, כשאת שווה משהו, את לא רוצה שיעשו לך טובות. כששמואל הולך לשאול ואומר לו, אני אמשך אותך למלך, מה אתה תהיה? זה לא התפקיד שלך, אלוקים רוצה שאני לבד, כי יש נשמה בקרבי. זה לא האגו של שאול, זה לא הגאווה של שאול, אני מצליח להסביר. זה מה שאלוקים מבקש משאול. ומה שאלוקים מבקש ממך, יבוא מישהו אחר ויעשה לך את זה, אז הוא הורס לך את הכל. משום שהמטרה היא לא המטרה, האמצעי הוא המטרה, זאת אומרת, הדרך, התוצר הוא לא כל כך בעיניים שלך. התוצר, אם תצליח או לא, זה אלוקים יחליט. אבל מה אלוקים מבקש ממך? שתתאמצי, שתלחמי, שתשקי, שתתפללי, שתרצי, שתוותרי. זה מה שאלוקים רוצה. כמו שאת רוצה. אנחנו רוצים דברים אמיתיים, אנחנו לא רוצים הוקוס פוקוס, ולא רוצים שקר, ולא רוצים רמייה, לא רוצים להחליף. לא רוצים להחליף אותך. אלוקים רוצה אותך, עם כוחות החיים שלך, עם המורכבויות שלך, שתעשי עוד צעד אחד קטן קדימה, ורק הוא ואת יודעים כמה כל צעד קטן הוא כל כך, קשה. אז כל עם ישראל בוכה בגלל הפלישתים. אבל שאול הוא היחיד שלא בוכה. שאול אומר, אנחנו נצליח. אני יודע שנצליח. איך הוא יודע? אלוקים ברא אותנו. אז אם יחטפו מטוסים לאנטבה ולא יהיה שום סיכוי שבעולם להציל את החטופים, אז ילדים של רחל יגידו, אין כזה דבר, אין סיכוי, אין כזה דבר. לא יכול להיות. אז הם יהיו הכי נועזים והכי מקוריים. אני עכשיו מדבר על דברים גבריים כאלה, מלחמתיים כאלה, אבל זה נכון גם בכל דבר אחר. זה נכון בעבודת המידות, וזה נכון באיך בונים משפחה, ואיך מתייחסים אל הורים. זה נכון בדברים הכי פשוטים של החיים. האם אנחנו לא מסוגלים לכלום, אנחנו אפסים כאלה. כל הטבע הזה זה עולם של שקר, ומה שחשוב זה רק יראת שמיים. בטח שלשאול חשוב יראת שמיים. המתוך יראת שמיים הוא חי ככה. הוא פונה אל הטבע לא בגלל שהטבע יחליט, בגלל שזה מה שאלוקים מבקש מאיתנו. אז את יכולה שיפנקו אותך. טוב, זה טוב להתפנק לפעמים. אבל באופן עקרוני, אני לבד, קוראים לזה נהמה דקיסופה. שמעתם פעם את המילים האלה? זה בארמית, שמעתם? נהמה דקיסופה, לא שמעתם? מעניין, נהמה זה לחם, וקיסופה זה בושה. בסדר? לחם של בושה. למה הקדוש ברוך הוא שם אותך פה ולא העביר אותך ישר לעולם הבא? אז הזוהר אני חושב, לא יודע איפה המילה כזאת כתובה כותב, נהמה דקיסופה, נהמה בהי, כן? נון הי מם א', כמו שלמצה קוראים נהמה דמיימנות, הלחם האמונה, אז לחם בושה, או בעברית היום קוראים לזה לחם חסד. את רוצה לחם חסד? למה אתם לחם חסד? אם את לא מסוגלת, אם את נכה, זה לא בושה להיות נכה. גם נכים מביאים הרבה מאוד ברכה לעולם. אבל במה שאת לא נכה, את לא נכה. למה שלא תעשי לבד? למה זה כיף? למה זה כיף לרבוץ כמו בטטות ולהתבטל? אם את מתוקה, שנת העובד, השקעת ועבדת, בסדר. אבל למה להעביר את השנים בעיקר בלסבור הישגים, איך פה לא עשיתי ופה ברחתי ופה נמלטתי ופה? יש כאלה ביטויים כאלה, נכון? אנשים שמצליחים תמיד לא לעבוד. יש להם כישורי על, תמיד הם זורקים את זה לאחרים. ואנשים ששמחים, זה בדרך כלל אנשים שמגדילים ראש, יצירתיים, חושבים איפה הם שווים יותר, איפה משמעותיים יותר. בשביל אלוקים, בטח בשביל אלוקים, זה לא במקום, זה לא גאווה. זה שמחה, זה ברכה, זה יצירה. שאול אומר לעצמו, אני המלך, אבל אתה תהיה. שאול אומר לשאול, אבל אני משב בנימין, הוא הקטן. מה זה קשור? קשור מאוד. הוא אומר לו, אבל שמואל, יש בעיות פרקטיות. שבט בנימין הוא נלחם עם עם ישראל פילגש בגבעה, שבט בנימין הוא שבט שעם ישראל לא מכבד אותו. למה שהם יסכימו שאני המלך? אבל שמואל אומר לו, וזה לא רלוונטי, כי אני אגיד להם, והשם אמר, לא, אני לא רוצה שאתה תגיד להם. אם אני מלך, אני מלך. תשמעי, אני ארגן לך פרוטקציות, בסדר? את חושבת שאת מסוגל לעמוד באיזה פרויקט, באיזה אתגר, אז אני ארגן לך פרוטקציות. אני לא רוצה פרוטקציות, אני יכולה לבד, למה שיהיה לי פרוטקציות? לא רוצה פרוטקציות. אני מסוגלת לבד, אני יודעת לבד, אבל זה קשה. אז מה אם זה קשה? אם אני לא מסוגלת, אני לא מסוגלת, זה לא התפקידים שלי. האם אני מסוגלת? אני מסוגלת. כשמישהו מסוגל, מישהו בריא, אם יש לך לב ובלב דם שרעל יאוש לא זיהם אותו, אז את אומרת אני לבד, בטח, בטח, זה אמירה בריאה. ואת שמחה לקבל עזרה כשאת יודעת שאלוקים רצה שעוד מישהו יהיה שותף בהתמודדות הזאת. נכון? יש פה עולם עם אתגרים גדולים ועם אתגרים קטנים. אנחנו מדברים על קודם כל איך בונים את היחיד. שאול הוא מלך, אז הוא חושב לא רק על הבעיות שלו, הוא חושב גם על מסביב. הוא מצליח לראות גם במרחק 10 סנטימטר מקצה אף שלו, וגם מטר, ועוד מעגלים ועוד מעגלים. בסוף הוא לא רק אומר אני אפתור את הבעיות שלי, אני אפתור את הבעיות של העולם. אלוקים שם את העולם הזה בידיים שלי. זה נכון לכל אחד, בטח זה נכון. מי שהולך להיות מלך, זה מלך, לא מי שהצליח לשכנע אחרים לבחור אותו. לא משל לקח יועץ אסטרטגי טוב, הוא הצליח לבזות את המועמד השני. מלך אמיתי. זה מי שאומר, אני מסוגל, כי מלך מאמין, מלך תורני. כי אלוקים הפקיד את העולם הזה בעיניים שלי. זה לא גם וגם, גם תורה וגם עבודה. גם ציונות וגם דתית. זה לא גם וגם. זה לא צריך להיות גם וגם. זה צריך לנבוע משורש אחד, נכון? אני הולך לעבודה ומקים יישובים והולך לצבא ומביא ברכה ועושה חסד. אני לא משלב את זה עם תורה. גם תורה, ככה לא רציני. גם, זה לא גם וגם. זה הכי גדול, זה עד הסוף. זה מה שאיגרת תשנ"ג ששווה ללמוד אותה. רק כך איזה שנה ללמוד אותה וכנראה שלא נספיק עד סוף השנה. אז תעשו את זה לבד. איגרת צפיית הישועה. איך כל דבר בעולם הזה, תהליכי ישועה, תהליכי ישועה, שהם אלה שלא רק אפשר במקום העולם הזה להביא עולם אחר. העולם הזה, הזה, עם כל הקשיים שלו, את, לא משנה מה נקודות הפתיחה שלך, את יכולה להיות צדיקה, את יכולה להיות צדיקה. זה לא יהיה קל, ממש לא, זה מבטיח. ויהיו הרבה נפילות בדרך, ויהיה מסובך. זה לא בקטנה, זה לא השתדלס. תעשי משהו סמלי והכל יתנגן. לא, ממש לא. את מסוגלת. ואת מסוגלת, אני יודע שאת מסוגלת. מאיפה שאני יודע שאני מסוגל? ואני לא מכיר אותך, אני לא צריך להכיר אותך, אלוקים מכיר אותך. ולכן אלוקים, אין אחד כזה שאלוקים תקע אותו. אין דבר כזה. אין מי שאלוקים קבע לו את הידיים. כל אחד יכול לעמוד באתגרים שלו. מה האתגרים שלו? זה אני לא יודע. אבל מה שאת רואה מסביב אלייך, זה האתגרים שלך. זה הבקשות. במקום אתגרים, תגידי, אלוקים מבקש ממני שאני אעשה את זה. זכור, דיברנו באחד השיעורים הקודמים על זובח יצרו, נכון? דיברנו על זובח יצרו. אין משהו כזה? רק אני הייתי פה. כל הזובח את יצרו מתוודה עליו זוכה לשני עולמות. אני רק דיברתי על זה, אני זוכר מתי, זה היה בליל שבועות. ואם לא דיברתי על זה פה, אז דיברתי בישיבה. אבל לא הייתם. דיברתי על זה בישיבה. אני מקווה, דיברתי על זה איפשהו. זה אפילו היה כאן. חשבתי שחלמתי. נכון, לקחת איזו התמודדות שנראית מאוד שפלה ומאוד קטנה, ולהגיד זה בשבילך אלוקים. אני הולך לנצח בקרב הזה, כי ככה אני מקריבה קורבן. זה לא רק בשביל שאני אהיה צדיקה, בשבילך, למענך. לקחת איזה רגע קטן ושפל, להגיד הוא בכלל לא קטן ולא שפל. אלוקים שם יושב בשמיים ומחזיק לי אצבעות, אומר תנצחי, תנצחי, תנצחי. בשבילי, בשביל היקום, בשביל הבריאה. תנצחי, תצליחי בשבילי. אז זה בניה של רחל. בניה שלהם גם מאוד צדיקים, אתם יודעות. יש ללאה בן אחד שקוראים לו משה רבינו, בן אחד שקוראים לו דוד המלך. בסדר, בנים שלאה הם חבל על הזמן. אבל בניה של רחל הם היסוד, ככה קוראים. שמעתם פעם שיסוד יוסף, נכון? יש באושפיזין, בסוכות, יוסף זה היסוד. יסוד זה זה שמחבר את הדברים לעולם. בלי יסוד הבית הזה היה מתרסק. יש בו הרבה בטון והרבה פלדה, ובלי יסודות, הוא היה עם כל רוח. קורס, יסוד זה כוח כזה שבום, דוחפים אותו חזק לאדמה. אז זה בניה של רחל. משיח בן יוסף בונה את הגאולה. איך הוא בונה את הגאולה? בתוך העולם הזה, הוא לא רוצה ניסים. כי ניסים הם מביישים, נעמה דקיסופה. זה מתנת חינם. למה שתקבלים מתנת חינם? למה? בסדר, אפשר לפעמים חברה. חברה זה לא מתנת חינם. חברה אוהבת אותך, היא קשורה אלייך, היא בוטחת בך. אבל למה להיות? יודעות מה זה פרזיט? זה מביולוגיה פרזיט. למה אתם ביולוגיה? בטח. פרזיט זה טפיל, טפיל, כך קורה. צמח שלא משדר, משגר שורשים לאדמה, הוא יונק, הוא משתלט על צמח אחר ויונק לו את העלוקה. הנה, עלוקה. מצאתי את הביטוי בעברית. אתם ראיתם פעם עלוקה? היא לא כל כך יפה. נכון? אף אחד לא תקרא לבת של העלוקה. משום שהעלוקה זה מה שדוחה אותנו, זה לחיות על חשבון אחרים. בסדר, לפעמים צריך עזרה, לפעמים אני מכשיר את עצמי, אני ילד בבית של ההורים שלי. אבל אדם בוגר זה אדם שרוצה לחיות חיים מכובדים. זה אדם שרוצה... יש לו כישרונות ויש לו חריצות, והוא רוצה לתרום לעולם, והוא רוצה להצליח להסתדר כמו כולם. למה שאני לא אהיה כמו כולם? לפחות כמו כולם, אם לא יותר מזה. למה אני... אם אני... שוב, להיות נכה זה לא בעיה, אני צריך להגיד זה 100 פעמים. זה אפילו אתגר יותר גדול, נכון? אם אלוקים עשה אותי נכה, אז יש לו ציפיות הרבה יותר, כי הרבה יותר קשה לי לסמוח. עם הנכות שלי. אבל מי שלא נכה, לא נכה. למה שאני שואל כיסא גלגלים? למה? למה? זה לא משמח. כדאי לך, במקום לחצות את הכביש, כדאי, אפשר לפתוח אלונקה, אפשר לקחת אמבולנס, זה יותר פשוט, נכון? מחנה פה, ובשיא המהירות ייסע ויוריד אותך בצד השני, יהיה לך איזה מעלית. אולי את רוצה שמישהו גם יחתוך לך את השניצל. ללעוס, אני מניח שאת כבר תוותרי על זה. אבל גם כל שאר הדברים אנחנו נוותר על זה. למה? מה קרה? זה לא משמח. זה לא משמח. מה שמשמח אותך, וכשאת טובה במשהו, ונתנו לך הזדמנות, ואת מתאמצת ומתאמצת ומתאמצת. לא הדברים שהכריחו אותך, זה בטח לא כיף. אבל הדברים שאת מאמינה בהם, זה חשוב לך מתאמצת, ואין זמן, ואת רצה, ואין לך זמן לאכול. לא שאת לא רוצה לאכול, אין לך זמן לאכול, זה הכיף. אז מי שזוכל את הצלח ואומר, תשמעי, את לא אוכלת, תאכלי משהו, תחטפי, ואת רואים, אבל אני צריכה לארגן ואני צריכה להרים, ומה השעה? יש לנו עוד כמה דקות. אז זה שאול. אז פעם ראשונה, הוא מושך אותו בשם, אבל למה אתה? אני אמצא את הזמן. אחרי זה פעם שנייה במצפה, שהוא לא חשב, הוא מגלה לכולם. שמה אתה מגלה לכולם? זה לא שווה, אני צריך להיות מלך לבד. פעם שלישית הוא נהיה מלך לבד, כן. זה לא מסתדר לך ש... בטח זה מבטל. כי בשביל תקן עולם, השכל שלך אומר לך כמה דברים תקן עולם. יש לך רעיונות. להוסיף ברכה לעולם, לא משנה איפה, נכון? אז זה דורש ממך אחריות, דורש ממך עשייה, דורש ממך יוזמה, לא משנה מה, בסדר? ובא הנביא ואומר לך, עזבי, עזבי, אני אגלה לך מה צריכה לעשות. לא רוצה. אם הבית מבולגן, ומישהו מביא לך איי-רובוט, איי-רובוט מסדר את הבית? רק מנקה אותו. אז עוד שנתיים יהיה אחד שמסדר את הבית, מה הדואגת? סדר את הבית לבריאות, בכיף, לא אכפת לי, כי אין לי עניין, אני אסדר את הבית. יש עניין שהבית לא נולד בשביל לסדר בתים. ולא נולד בשביל לשטוף כלים. אז אם ימציאו איזה מכשיר, את יכולה לקנות שתיים, בסדר? אם את רוצה, תקני שלוש, לבריאות. אבל כשיש לך תפקיד, יש לך תפקיד, יש לך שליחות, יש לך משמעות, את רואה ילדים במצוקה, את רואה משפחות הרוסות, את רואה אנשים שרחוקים מתורה, את רואה בעיות מוסריות, את רואה בעיות רוחניות, ויש לך שליחות, ואז את רוצה לבצע, את רוצה להוסיף ברכה, ובא מישהו אומר, עזבי, עזבי, אל תוסיפי ברכה, אל תוסיפי מסכנה שלי, בואי תשבי תוך דייסה, ונעשה פה איזה משהו, ופתאום הכל יהיה. אז זה לא... אני לא מצליח לשמוע אותך, מכילה. תגביא את הווליום. את רוצה ללחוש לזאתי שלידך והיא תגיד בקול? בשביל מה לך? היא תלחש לך, למה לך להתאמץ? אה, זה רק משל, כן. זה נותן משמעות לשליחות אם אני חסר אמונה וביטחון, אבל לא מדברים עליי, מדברים על שאול, על האיש שאין איש בבני ישראל טוב ממנו, על מלך ישראל. אם אני לא בטוח בעצמי, ואם יש לי בעיות של דימוי עצמי, אז אני צריך שמישהו יצעק על האלוקים אמר לך. אבל האלוקים אומר לך הרבה דברים גם בלי שאף אחד יביא לך. הבחירות שלך, ההחלטות שלך, אם נעשות בתום לב, אם נעשות מתוך מגמה טובה, אם לקחת אחריות ובדקת, אז אלוקים אמר לך, אלוקים אמר לך. אם אני מתהלך באפלה, אני כן אבוא למדרשה, לא אבוא למדרשה, אני כן אלך ללמוד פה, לא אלך ללמוד פה, אני כן אשתה קפה, לא אשתה קפה. אז צריך איזה מישהו, יש פתרון, יש אס-אמסים, את יודעת מה זה אס-אמסים? קחי כמה אס-אמסים של רבנים גדולים, תגידי, בוקר טוב הרב, האם כדאי לשתות קפה בבוקר? תשובה, אם זה יעזור לך להיות ערה יותר, כדאי. את יכולה לשתות קפה, נכון? גם לפני החתונה, את יכולה לשלוח אס-אמס לאיזה רב גדול ולהגיד לו, האם כדאי להתחתן עם הבחור הזה והזה. ואז הוא יגיד לך, כן או לא. זה להרוס לך את החתונה. זה להרוס את החתונה. לי ברור שגם היה נביא, והיית שואל אותו מי להתחתן, הוא יגיד, הוא היה אומר לך, לא, 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 לא אומר לך. לא אומר לך, הנה דוגמה מצוינת. למה הוא לא יגיד לך? כי את תתחתני עם בחור, את יודעת עם מי תתחתני? אני יכול לגלות לך. לא, אני לא יודע איך קוראים לו, את כל השאר אני אגלה לך. בחור מדהים ומקסים וטוב וצדיק ושמח ואהוב ויקר ולפעמים מעצבן. בסדר, סליחה שאני אומר לך את זה, אבל זה לא קשור אליי. זה ככה זה כולם, לפעמים הוא מעצבן. וכשהוא יהיה נחמד וצדיק וגאון ומקסים ויפה ושמח, אז מה יהיה הניסיון שלך? לא יודע, אבל כשהוא יהיה מעצבן, לפעמים קצת, בקושי. בסדר? לפעמים, מה עושים כשהוא מעצבן? מה עושים? התפתחתים בחור לא מעצבן, את אומרת. אבל נניח. שלפעמים קצת, פעם בשנה, הוא יהיה קצת מעצבן. אז מה עושים? אז השאלה הגדולה שאת צריכה לשאול את עצמך זה, האם זוגיות בעולם אמוני היא יותר מצליחה מזוגיות בעולם לא מאמין? הזוגיות נשאלת על שני רגליים. רגל אחד זה התאמה אישית ועבודת המידות. בסדר? התאמה אישית ועבודת המידות, זה יכול להיות אדם גוי, זוג גויים שהם ממש תפורים אחד על השני ויש התאמה מאוד מידותית גדולה ביניהם ומאוד מצחיק ושמח להם, נכון? ויכול להיות זוג פחות, יותר תורני, הרבה יותר תורני שהם לא מכירים, לא עבודת מידות בטח שיש להם, ולא מכירים בדיוק את המבנה הנפשי שלהם, בסדר? הוא שתלטן והיא... לא המצאתי עכשיו דוגמה טובה, בסדר? אז יש בעיה אחת שהיא לא קשורה לזה אם את אמונית או לא אמונית, תורנית או לא תורנית, אבל יש משהו אחר שזה משנה את כל הנוסחה. ומשהו אחר זה השאלה אם את מאמינה בזוגיות הזאת. כשאני מתחתן, אני מתחתן עם אישה נפלאה ומדהימה ואני מאוהב בכל... חוץ מזה, אני מאמין שאלוקים ברא לי אותה ושאותו הברא בשבילי. וכשיש בי את גורם האמונה הזאת, פקטור האמונה הזאת, משנה את הכל, את הכל. כי לפעמים באים ימים קשים, לא ימים, לילות, בסדר? לפעמים באים משברים, לפעמים באים התמודדויות, ואז מה עושים? ואז ההתאמה המידותית והאישיותית נסדקת, נסדקת. כל דבר חומרי נסדק. אין דבר חומרי בעולם הזה שלא נהיה דהה. אפילו פלאפון חדש, צר לי שאני מאכזב אתכם במקום כל כך יקר, אבל גם אם קונה פלאפון חדש, תוך כמה ימים הוא מתחיל להיסדק. כל דבר חומרי, וגם רומנטיקה, רומנטיקה היא דבר חומרי, יפהפה, אבל היא מתחילה להיסדק. אבל הקודש לא נסדק. אם יש רומנטיקה, זה יסדק. אם יש אמון בין בני הזוג, אם יש אמון בין בני הזוג, הוא לא נסדק. הוא לא רק לא נסדק, הוא גם מתעצם. ואז מה קורה לרומנטיקה שלהם? יכול להיות שהיא נסדקת, אז הם בונים חדשה. אני מתכוון שכשיש אמונה באלוקים, לא אמונה באלוקים, אמונה באלוקים בשמיים זה קל, כשיש אמונה בניסויים שלי למשל, שאני יודע שזאת אשתי, כי אני מאמין זאת אשתי, אז ברור שבית כזה יהיה הרבה יותר חי ומוצלח, גם אם יש קשיים יותר בהתאמה האישיותית, מאשר בית שאין בו אמונה בקשר, אבל הכיף להם ביחד, כי לכיף הזה יהיה הפסקות, כי לכיף הזה יהיה תחנות. אז אני חוזר לדוגמה, אם תלכי לנביא, הוא יגיד לך, תגיד לי מי להתחתן, אז אם הנביא הזה ישאל אותי, הוא לא ישאל אותי, בסדר? אבל אני בטוח, אני מקווה, שיגיד לך, אני לא מגלה לך. זה השלך. כי יהיה יום קשה, אז תגידי, זה בגלל הנביא הזה. לא, לא, לא. יהיה יום קשה, אז תגידי לעצמך, אני מאמינה אלוקים בקשר ביני לבינו, ואם תאמיני בקשר, יפתרו כל הבעיות. כל הבעיות, כן. כי את מאמינה בקשר, כי יש אלוקות בקשר. לא בגלל שגילו לך, אם גילו לך, את כבר לא מאמינה. יש אנשים שאומרים היום שהם לא מאמינים באלוקים. אלוקים, יאללה, תעשה צ'וק שהם יאמינו. הם לא יאמינו. יאמינו זה להעמיד אותך במקום שיש בו בחירה חופשית. להעמיד אותך בחלל ריק. להעמיד אותך במדבר, בשממה, בפחד. להעמיד אותך במקומות כאלה. יש גם ימים שמחים, המון ימים שמחים, בטח. להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. למה בלילות אמונה? כי זה בדיוק. אמונה זה להגיד, אלוקים מגיד, אני שם אותך לבד, ואת תחליטי אם יש לך אלוקים. בלי הוכחות, בלי הוכחות. אין הוכחות. הוכחות זה אני כפיתי עלייך להגיד שיש אלוקים. לא רוצה. לא רוצה. כמו שאת לא רוצה להשקוט אף אחד בשיקוי אהבה, גם אם תמציא מחשפה כזאת תיתן לך, נכון? את רוצה שהוא יאהב אותך, למרות שאת גם כן קצת, סליחה, שאני גם את מעצבנת לפעמים. אין לי ידע אישי, אבל אני יודע. אני מעצבן, ואני רוצה שמישהו אהב אותי, גם אני מעצבן, ומישהו יאמין בי, לא בגלל שסיפקתי הוכחות. להאמין זה להתחבר לתוך שבדוחי. אז זה מה שאלוקים מבקש מאיתנו. ואם מישהו אומר, עזבי, אני נביא, אני אלך מלהתחתן, הוא הרס לך את הכל. אבל הוא צודק, אז מה אם הוא צודק? הוא לקח את הדבר הכי חשוב. הוא לקח לך את הכוח הכי גדול שלך בחיים, זה האמונה, האמונה. אמונה זה לעמוד במקום שהמוח לא מסביר, והרגש לא מבין, ובלב את אומרת, אבל אני יודעת שזאת האמת, אני יודעת שזאת האמת. ואז פתאום גם השכל מבין, וגם הלב מרגיש, ואיזה יופי, מצוין. אבל אם מישהו לקח לי את האמונה, אז אתה יודע, הוא הפך אותנו חבורת רובוטים. וחבורת רובוטים היא לא מעניינת אותנו. זה כמו תכתבי ספר, תכתבי שהיה לו אומץ בספר, תכתבי שהוא מסר את הנפש בספר. בספר את יכולה למסור את הנפשות של כולם, את יודעת. מי שואל את הדמויות, את קבעת להם שמסרו את הנפש. השאלה בחיים אם אני מסור את הנפש, זה השאלה, איפה אני באמת. ולכן שאול צריך להגיד, אני מלך כי אני מאמין שהשם רוצה שאני אהיה מלך. ובא שמואל ומגלה לו את זה, אתה מקלקל את הכל. ככה שאול חושב, כן. מה עם ההורים לתומים? הם מצוינים ההורים. מצוינים ההורים ותומים. שואלים, בטח ששואלים. שואלים איך להיעזר, שואלים איך לבנות. שואלים, אלוקים, תגיד לי מה לעשות. מה פתאום? יש לנו יוזמות ויש לנו חולמות ויש לנו בעיות, אז שואלים עצה נקודתית. ההורים ותומים לא אומר לך, לכי לישון, אני אטפל בך. תשמע, לא כמי שבעיות כלכליות, לכי לא רואים יתומים, לכי לישון מחר הבוקר, אני טיפול לך מזוודה עם כסף, זה לא עובד כך. ההורים יתומים יגידו לך, אני רוצה אימו פסיכולוגיה או אני רוצה להיות מורה. אז ההורים יתומים יגידו לך, מה? את יודעת מה הם יגידו לך? לכי להיות מורה, אני מתאר לעצמי זה מה שהם יגידו. אבל אני אשאיר להם את זכות הבחירה החופשית. אז ההורים יתומים יגידו לך את הנתיב שדרכו את הולך לעבוד קשה. אם את, את תגיד להם מה, את מתלבטת. אני מתלבטת בין זה לזה. ככה שואלים. יש הלכות מאוד מורכבות, איך שואלים נביא? כבר ראינו, אתם זוכרות איך הלכו לשאול את הנביא איפה האתונות? לא שאלו אותו איפה האתונות, זוכרות? מה שאלו אותו? מה אלוקים רוצה? מה קורה פה? מה אלוקים רוצה מאיתנו? נביא זה לא לשכת מציאות של עבד, של אגד התכוונתי לומר. מעניין לאמרתי, נביא זה לא אחד שאומר, תתבטלי, תהי קטנה, תהי אפס, אני אסדר אותך. מה פתאום? מה פתאום? להיות אברך בשווה חברון או בכל ישיבה אחרת. זו החלטה שאני אומר לאנשים, אל תמהרו להחליט אותה. זו החלטה מאוד מפחידה. מי אמר להיות אברך זה בדרך כלל בשנים הראשונות משכורת יותר נמוכה. זאת אומרת, רוב הישיבות לא נותנות מלגות של 25,000 שקל בחודש. אפילו לא ל10 אברכים, בסדר? ברוב המקרים זה גם ל20 אברכים, עוד יישאר עודף. זה לא פשוט! אז יבוא משהו, יהיה בסדר, לא רוצה, תגיד אתה אם יהיה בסדר, לא, יהיה מסובך. התורה רוצה שתשאלי את עצמך אם את מוכנה לקחת סיכונים בשביל התורה. לא תמיד התורה כיף, התורה מה זה כיפי, מה זה כיפי, לפעמים לא. והתורה רוצה שתשאלי את עצמך, האם את מאמינה בה? האם את עושה את זה כי זה מגזרית נוח ונחמד, ולמה לא זה מסתדר? או שלא יכול להיות שזה לא יהיה נחמד. ואת מאמינה, מאמינה. ואת זה אני הצלחתי לענות למה שביקש כיוונים, פחות או יותר, לא תשובה גמורה כמובן. אז מבחינת שאול שמואל, שמואל הוא בן של לאה, בסדר. אלוקים יגיד לנו את הכיוון, ואנחנו נתמסר בכל ליבנו, כן. השם אומר לשאול, אתה צריך למלוך כשתמצא את הדרך למלוך. אז את חוזרת על אותה שאלה בסגנון אחר. זה מה שהחברה שלך שאלה. השם, זה שמואל אומר לשאול, אל תמלוך. הוא אומר לו, כן למלוך. הוא להפך, אומרים אותו, תן לי להחליט לבד. מה הדבר הכי קשה? הכי קשה זה להחליט. הכי קשה זה להחליט. יבוא איזה צדיק, מישהו גדול, יחשוב במקומך, יאללה, צריכה פשוט להיות צדיקה, להסכים למה שהוא אומר. ולעשות, זה גם יפה. אבל אם את רוצה, מה זה רוצה? אם את מאמינה שאלוקים ביקש ממך להנהיג, להנהיג את לא צריכה כתר על הראש. יכול להיות שאף אחד לא יכיר אותך. אבל להחליט החלטות, לחשוב על פתרונות, להרים יוזמות, להתמסר, לתת את הלב. זה את צריכה להחליט. להחליט זה אי אפשר בכוח. אי אפשר בהוכחות, אי אפשר בכוח. צריך לב, רחמנא ליבא בבית, זה מה שאלוקים רוצה ממך, את הלב. תתאמצי. תצליחי, לא תצליחי, זה באמת פחות חשוב, זה אלוקים. ההתאמצות היא זאת שמרוממת אותנו, זו סוגיה מורכבת, אבל אנחנו חייבים להיחשף אליה, חייבים לעסוק בה. גאולה דרך הטבע, כך הרב כותב, היא גאולה שגואלת את הטבע, היא מתקנת לעולם את הטבע. וגאולה ניסית, היא החליפה את הטבע במערכת אחרת, אבל הטבע עצמו נשאר על הפנים, נשאר חילול השם. אני באמת לא מסוגל להתמודד עם היצרים שלי, רק החליפו אותי, עשו לי איזה נס, שינו לי את מבנה המוח. אבל מבנה המוח שהיה לי, הוא לא מתוקן, הוא מקולקל, אלוקים ברא משהו. ואף אחד לא אמר לאלוקים, אלוקים בשבילך, אנחנו מתקנים גם את זה. זאת אומרת, הכל אלוקי, כל מה שברא אלוקים הוא אלוקי. אנחנו, אלוקים לא ביקש מאיתנו את התוצאה. מה אלוקים ביקש מאיתנו? את ההשתדלות, את המאמצים, את החתירה, את הנאמנות, את המסירות. את האהבה, וגם את, מה את מבקשת? שמישהו יאהב אותך, שמישהו יאמין בך, שמישהו יתמסר אליי. ולא איזה חברה שאת יכולה להרוויח כסף, ואת לא צריכה שום דבר מאף אחד, נכון? את לא צריכה להכין סנדוויץ'ים לילדים שלך בבוקר, נכון? יש לך מספיק כסף, את עובדת במשרת הייטק בכירה, ואת יש לך, תוכל לקנות להם שירות סנדוויץ'ים, הסנדוויץ'ים הכי מדוגמים כל בוקר. עם 8 שכבות, עם פסטרם, לא משנה מה את אוהבת. אז את הכל יש בסנדוויץ' הזה. מה אין בסנדוויץ' הזה? רק את הלב של אמא. פרט שולי זה. מה זה משנה? באיזה טעם זה? באיזה טעם זה? זה בטעם של כל העולם כולו. זה מעצבן, כי מי שאמא שלה הכינה, אז יש לה שוקולד, מה יש לה מענה? זה מתונה. זה הרבה יותר כיף. ככה זה נראה מבחוץ, נכון? את יכולה לקנות הכל. יגעצו לך, יחפשו לך. הכל אפשר לקנות, הכל אפשר גם בכסף, חוץ מה? חוץ מה את הלב, זה הכל. זה הכל, ורחמנה, אלוקים רוצה את הלב, וגם את רוצה את הלב. את רוצה את הלב. אני יודע שאפשר, זה האורבניות, זה המטרופולין המודרני, שאפשר להשיג שם הכל, יש שם חנויות להכל, ואם את יודעת להיות עם מקצוע כלכלי, חופשי, עם מזכורת גבוהה, אז את יכולה עם, נכון, עם דרך המחשב, את אפילו לא צריכה להבית, תגיעי הכל, הכל, הכל. רוצה להיות שמחה, אז יש מסיבות שממש שמחים שם. אפשר לקנות כדורים כאלה, את לוקחת 2 כדורים, ואת מה זה שמחה? ואת יכולה לקנות גם חברים. הכל ריק, הכל פלסטיק, הכל מזויף, הכל מת, אין שם כלום. יודעים רוצה שאנחנו מתוך, נעבוד. הדמות של שאול מאוד מבלבלת. כי מי שרואה אותו ברדידות, בשטחיות, הוא חושב שזה מין חילוני כזה. ששמואל מנסה להגיד, הולך בשם אלוקים, ושאול אומר לעזוב את אלוקים. שאול לא אומר לעזוב את אלוקים. שאול אומר, אלוקים בתוכנו. בתוכן. למה לא כי מתוכנו? כי שאול הוא תלמיד חכם, ושאול הוא צדיק, ושאול מקפיד על קלה כבר חמורה, ושאול מקיים מצוות. זה מתוך האמונה ששאול באלוקים, מביט על העולם, אומר, יהיה קשה ונצליח. אם יהיה קשה, סימן שאנחנו רציניים, סימן שאלוקים מספר לנו שאנחנו נצליח, גם כשקשה. אז יש פה כאלה שאלוקים נתן להם אתגרים מאוד מאוד כלילים ופשוטים, נכון? יש כאלה שהם כבר כמעט תקנו את הכל, הם כבר כמעט בפרק החום מסילת שרים. אז אלוקים לא ישאיר לכם הרבה עבודה, אבל מי שמרגישה שהיא די בפרקים הראשונים, סימן שאלוקים אומר לך שהוא הרבה יותר מחזיק ממך. יש פה כאלה שעוד לא הגיעו לסוף. שאלוקים אומר לך, כן, אני יודע את כל רשימת הבעיות שלא גילית לאף אחד ואפילו לעצמך, אלוקים יודע. אבל הוא אומר לך, ילדה שלי, אלוקים, הנשמה שלך יותר גדולה מכל הבעיות שלך. הנשמה שלך הרבה יותר גדולה. אם הנשמה שלך יותר גדולה, אז את יכולה לזוז, את יכולה להזיז, את יכולה להילחם, את יכולה לצמוח. אם את צומחת, את מתקנת לי את העולם שלי. ואם לא, אז העולם שלי יחכה למישהו אחר.